קצת פחות גרוע מאבא שלו. ראינו שאלישע גם חזר לשומרון, עכשיו לשומרון אחרי שמסיים את הסיבור עם הילתחו של אליהו. נקרא מפסוק ד', מפסוק ד' ועד עד סוף פסוק י"ט. ג' ד'. ומשם מלך מואב היה נוקד והשיב למלך ישראל 100,000 קרים ו100,000 ויהי כמות אחיו ויפשע מלך מואב ויצא המלך יוחם ביום ההוא משומרון ויפקוד וילך וישלח אל יהושפט מלך יהודה מלך מואב פשע בי התלך איתי אל מואב ויאמר אלה כמוני כמוך כעמי כעמך ויאמר דרך ויאמר דרך מדבר אדום וילך מלך ישראל ומלך יהודה ומלך אדום ויסובו ולא היה מים למחנה ולבהמה ויאמר מלך ישראל אהה כי קרא אדוני לשלושת לתת אותם ויאמר יהושפט היינו פה נביא לאדוני ונדרשה את אדוני ויען אחד מעבדי מלך ישראל ויאמר בוא אשר יצק מים על ידי אליהו ויאמר יהושפט יש אותו וירדו אליו מלך ישראל ויהושפט ויאמר אלישע אל מלך ישראל מלי ולך לך ואין נביאי אמך ויאמר לו מלך ישראל על כי קרא אדוני לשלושת לתת אותם ויאמר אלישע חי אדוני צבאות אשר עמדתי לפניו כי בני יהושפט מלך יהודה אני נושא עם הביט אליך ועתה והיה כנגן המנגן עדי עליו ויאמר כה עשו הנחל הזה גבים גבים כי כה אמר אדוני לא תראו רוח והנחל ההוא אימה למים ושתיתם אתם ומקניכם ובהמתכם ונקל זאת ונתן את מואב בידכם והגיתם כל העיר מבצר וכל העיר מבחור וכל מעיין למים תסתומו וכל החלקה הטובה תחיבו באבנים. אז משע מלך מואב היה נוקד, דיינו רועה צון ובקר, כמו שמופיע בעמוס, שהוא היה נוקד. והשיב למלך ישראל, והשיב זה כנראה מבטא פעולה חוזרת, כמעט שנתי, מדי שנה בשנה. הוא היה צריך לעלות למלך ישראל 100,000 קרים, כן, קרים זה כבשים שמנות. ומאה אלף אלים שהם גדולים מכבשים עם צמרם עליהם. ראינו את זה לפני כן בקיצור תחילת הספר פרק א', נכון? ממש בהתחלה. ויפשע מואב בישראל אחרי מות אחאב. אז הנה כאן מתברר מה זו הפשיעה הזו, מה זו המרידה. ויהי כמות אחאב ויפשע מלך מואב במלך ישראל. עכשיו
כבשים זה בני שנה ואלים
לפי חז"ל, כן. עכשיו בדברי הימים ב' כמובן, פרק כף, ויהי אחריכן באו בני מואב ובני עמון ועמהם מהעמונים על יהושפט למלחמה וכולי. כלומר, הפשיעה של מואב היא לא הסתכמה רק בשם הפסיקו לעלות את המס השנתי, אלא הם פשטו על יהודה לפחות והתחילו ממש באיזה התגרות כזו מלחמתית. דיברנו על זה שמואב וכמו גם אדום שנראה היום, זה כל אלו נכבשו בימי דוד, וכשהממלכה התפלגה אז כנראה שמואב הוכפפה לממלכת ישראל ואדום לממלכת יהודה. והמלך יהורם יוצא ביום ההוא משומרון ופוקד את כל ישראל, דיינו כל ישראל מגויסים וחונים מחוץ לעיר, לא יכולים להיכנס כל כך הרבה אנשים לעיר, אז הוא יוצא מהעיר שומרון ופוקד שם את חילותיו. יכול להיות שביום ההוא הכוונה היא ביום שבו אלישע חזר לשומרון, כן, ומשם שב שומרון, סוף פרק ב', ואלישע לא לחינם שב לשומרון כי הוא עתיד לצאת עם המחנה לצבא. אז הוא וילך וישלח, דיינו הוא שולח, שלוחיו הולכים, וילך וישלח אל יהושפט מלך יהודה למור, מלך מואב פשע בי, מרד בי, התלך איתי אל מואב למלחמה, ויומר אעלה. תמיד שהולכים למלחמה זה לשון עלייה, אדם מאחל לעצמו הצלחה, שתהיה לו עלייה, עלו נעלה וירשנו אותה, כמוני חמוך, כעמי כחעמך, כסוסי כסוסיך. ראינו את הביטוי הזה כבר כאשר אחאב שואל את יהושפט, נכון, אביו של יהורם, תעלה עמי רמות גלעד, אז אומר לו, כן, אני ואתה שווים לכל דבר בעניין, אני אעמיד ברשותך את מלוא כוחי הצבאי. ושואל מלך ישראל יהורם את יהושפט, איזה הדרך נעלה? ויומר, דרך מדבר אדום.
מדבר אדום זה לא הדרך מי יושב מצפון לארנון? מצפון לארנון. מדרום לארנון זה מואב. ראובן. ראובן הוא מצפון לארנון. ראובן גד ומנשה. גד ומנשה. ופה זה מואב. ופה זה אדום. עכשיו עד אילת, אפילו דרומה מזה. אז בעצם היו, הכי הגיוני היה שאם הוא יוצא משומרון, אז הוא יבוא על מואב מצפון. אבל הוא אומר, אומר יהורם לזה, אנחנו נלך דרך מדבר אדום. מדבר אדום זה המדבר שממזרח לאדום. פה יש קצת קטעים מיושבים, בגלל שיש את הירדן, עוד כל מיני נחלים, אבל פה זה כבר מדבר. אז דרך מדבר אדום זה בעצם לסבוב את ארץ אדום, כמו שבני ישראל באו מסיני. סובבו את אדום ואת מואב, אז אנחנו בעצם נלך ממזרח לאדום ונתקיף אותם מדרום. נתקיף אותם מדרום. מה הסיבה? למה לעשות כזה לוב? כנראה שפה מואב היו מאוד מבוצרים. האיום עליהם היה מצפון, מכיוון נחלת ראובן, אז הם החליטו לעשות, לרדת משומרון לירושלים, יורדים דרומה ככה עד אזור ערד, משהו כזה של היום, אז עוברים לעבר הירדן המזרחי ומקיפים את מואב במקום מצפון מערב כמצופה, מדרום מזרח ומדבר אדום. זה מסע מלחמתי ארוך וקשה.
מה
אלישע
עושה שם?
אלישע הולך לעזור להם. הוא רוצה שעם ישראל יצליח. כן? כן, כן, הוא בא בכוונה כדי להיות להם לעזר כשהם יצטרכו, באמת הם נצטרכו לו. כן, וילך מלך ישראל ומלך יהודה ומלך אדום. עוד סיבה למה הולכים דרך מדבר אדום, כי אדום היו כפופים ליהודה, זה חלק מהכפיפות זה שהם חייבים להעמיד לרשותם חיל עזר בזמן מלחמה. אז הולכים דרך אדום כדי לאסוף גם אותם, והכתוב מונה את המלכים לפי גודל הצבא, כי צבא ישראל היה הכי גדול, אחר כך צבא יהודה של יהושפט, ואחר כך צבא אדום שמן הסתם גרה רגליים ולא כך רצה לצאת, אבל לא הייתה לו ברירה. כן, אז וילך, ושוב, תולים את הכל ביהורם, וכל השאר הנספחים לא וילכו. ויסוב בו דרך שבעת ימים, דיינו מסתובבים בדרך שאורכה שבעת ימי הליכה, ולא היה מים למחנה, דיינו ללוחמים, ולבהמה אשר ברגליהם, שזה גם בהמות רכיבה, סוסים, פרדים, גמלים וחמורים, ואנחנו נראה בהמשך פסוק י"ז, ושתיתם אתם ומקנכם ובהמתכם. אז היה להם גם מקנה, כי צריך גם לאכול, לא היה הזמנות קרב וחיל תובלה שמוביל אותם, אלא היו לוקחים איתם צון ובקר כדי לשחוט ולאכול בדרך, ונקלעים למצוקת מים קשה. דרך אגב, עד היום כאילו להילחם זה לא רק לראות, אלא עיקר העניין זה לוגיסטיקה, כאילו איך לדאוג שיהיה מים ויהיה אוכל ויהיה מגדים להחלפה וכו' וכו', לצבא גדול זה סיפור תחמושת להביא להם וכו', זה עיקר העניין. על כל חייל לוחם יש בערך 9 תומכי לחימה שאמורים לאפשר לו להילחם. צריך הסנאות, צריך טבח, צריך שליש, צריך רב צבאי וכו' וכו'. כן, אז ואשר ברגליהם, דיינו הצועדים בעקבותיהם. ויאמר מלך ישראל, אהה, כן, קריאת צער, ייאוש, כי קרא השם לשלושת המלכים האלה, הוא זימן אותנו לכאן כדי לתת אותנו ביד מואב, כי אנחנו נמות בצמא או שנחלש מאוד ולא נוכל להילחם. ויאמר יהושפט מלך יהודה, האין פה נביא להשם ונדרשה את השם מאותו. אז גם כן הוא אמר בדיוק אותו דבר לפני העלייה לרמות גלעד. ויען אחד מעבדי משרי מלך ישראל ויאמר, נמצא פה במחנה אלישע בן שפט אשר יצק מים על ידי אליהו. אז פעם הזכרנו את הפירוש ויאמר, כן, ויצקו בהר הכרמל, הם שפכו מים שם על הפר המנותח ועל המזבח כדי להגדיל את הנס. אז אשר יצק מים על ידי אליהו זה שפך מים במזבח. אפשר גם לפרש בצורה יותר פשוטה שהיה מגיש לו נטילת ידיים, דיינו שרת אותו ושימש אותו. באמת חזל אומרים מכאן שגדול שימושה יותר מלימודה, לא אמרו תלמידו של אליהו אשר למד תורה מפי אליהו, אלא אשר יצק מים על ידי אליהו. אז יושפט שומע את דברי השר של יהורם ואומר, יש אותו דבר השם, כבר הוא באמת נביא אמת. וירדו אליו מלך ישראל ויהושפט ומלך אדום. אז הם יורדים כנראה מהמרכבות שלהם. ראינו שאחזיה רוצה להוריד את אליהו אליו, ופה יהורם זה עוד ביטוי שהוא קשר יותר מאחיו, שהוא, אם כי אומנם הוא גם במצוקה, אבל גם אחזיה היה אז במצוקה, וזה לא הפך אותו להיות יותר נחמד, אבל הם פה מכבדים את הנביא והם באים אליו ולא קוראים לו. והרד"ק כותב שלא כתוב כאן מלך יהודה אלא יהושפט, כי יהושפט הגדיל לעשות שהוא פשט את בגדי המלוכה, היינו בדרך ענווה כשהוא בא, ולכן הוא לא נקרא כאן מלך. ואומר אלישע למלך ישראל, מה לי ולך, אין לי שיג ושיח איתך, לך אל נביאי אביך ואל נביאי אמך. כאילו עכשיו שאתה במצוקה תחפש את החברים שלך, כמו שאומרים היום בסלנג. ויאמר לו מלך ישראל, אל תדבר ככה, כאילו זה עכשיו לא זמן לחשבונות קטנוניים, כי קרא השם לשלושת המלכים האלה לתת אותם ביד מואב, כאילו עם ישראל במצוקה קשה של להיות או לחדול. ואז אלישע מתרכך, ויאמר אלישע, חי השם צבאות, כן, הוא נשבע, וכנראה הוא מזכיר צבאות כי זה צבאות ישראל פה, אשר עמדתי לפניו לשרת אותו. אליהו כמה פעמים נקט בביטוי הזה, חי השם אשר עמדתי לפניו, אם יהיה טל ומטר כי אם לפי דברי וכו'. כי לולא פני יהושפט מלך יהודה אני נושא, כן, לולא שאני מכבד את יהושפט מלך יהודה, עליך לא הייתי מסתכל בכלל. אסור להביט לפני אדם רשע, אם אביט אליך ואם הראיך. אז הוא אומר, טוב, אני אתייחס אליך, אבל לא בזכותך, אלא בזכות החבר הצדיק שלך, יהושפט מלך יהודה.
מה זה נושא?
נושא זה מכבד. כאן בהקשר הזה.
אבל זה שיהושפט כן הספירה לומר
מנביא. כן. באמת ראינו שכאשר אחזיה רצה לבנות איתו את האוניות בציון גבר, אז הוא לא הסכים, כי שם הוכיח אותו הנביא על כך. פתחנו בדברי הימים, נכון? אז רואים שבאופן כללי יהושפט כן התחבר למלכי ישראל, למרות שהוא היה צדיק, הוא גם התחתן איתם, כן? הוא היה מחותן עם אחאב, אולי גם חתנו של אחאב. ואילו שם הוא קיבל תוכחה מהנביא ולכן הוא לא הסכים. חוץ מזה שראינו בדברי הימים שמואב פשט על יהודה, עדיין הוא היה מותקף בעצמו, אבל גם בלי זה ברמות גלעד הוא עלה עם אחאב בלי להיות מותקף. היה לו שיתוף עם מלכי ישראל, נאהב את זה או לא נאהב את זה, לא יודע מה הנביא אומר על זה, אבל פה הוא אומר לו, אבל עליך לא הייתי מסתכל. וחז"ל אומרים שיות והוא כעס, אז נסתלקה ממנו רוח הקודש, והיה צריך לבקש מנגן, כן, ועתה כחולי מנגן, תדאגו למנגן, והיה כנגן המנגן, ותהיה עליו יד השם, שזה יד השם זה ביטוי לרוח השם, כמו בתחילת יחזקאל שם, תהיה על יד השם. איך? מה? והיה כנגן המנגן? לא. ואתה כחולי מנגן. עד כאן לדברי אלישע. ומכאן התיאור. וכשהמנגן התחיל לנגן, אז שרתה על אלישע רוח השם, רוח הנבואה, יד השם. הרד"ק מביא פה עוד דבר מעניין. חז"ל אומרים בגלל שהוא כעס על יהורם. דיבר איתו קשות. אז ואילו הרד"ק אומר שבגלל שהוא היה אבל על אליהו, על לקיחת אליהו ממנו, כמו יעקב, ותחי רוח ישראל אביהם, ושרת רוח נבואה או רוח קודשה, אז גם כאן מאז שאליהו נלקח מעימו הוא לא התנבא, הוא היה בצער, ועכשיו שנצרח לזה אז הוא ביקש שיחיסו אותו ככה לאווירה מתאימה. מכאן שאין הנבואה שורה אלא מתוך דבר שמחה של מצווה, כך אומרת הגמרא. וכשהוא מתנבא הוא אומר בשם השם, הנחל הזה יעשה גבים גבים. גבים זה בערוץ של הנחל, בגלל הסחף יש משטחים של סלע שכל הסחף כבר לא נשאר עליהם אדמה, והמשטחים האלה הם יש בהם שקעים שקעים, גבים גבים, ושהם מתמלאים במים, הפלוס שזה לא מחלחל, דווקא בגלל שאין שם אדמה אז זה לא מחלחל וזה יכול להישאר הרבה ימים. אז יעשה גבים גבים, הכפל זה למשמע הרבה גבים, כמו בארות, בארות חמר וכיוצא בזה. כלומר, המים הזה, הנחל הזה התמלא בהרבה הרבה בריכות קטנות של מים.
אז זה היה שם נחל
שם? היה שם ערוץ של נחל, אבל יבש לגמרי, כן. ואיך זה יראה, איך זה יהיה, לא תראו רוח ולא תראו גשם. והנחל ההוא עם מעלה מים, כמו שמצאו אצלנו במדבר יהודה, שיכול לרדת גשם באזור ירושלים או חברון, וליד ים המלח אתה לא רואה את זה בכלל, פתאום מגיע שיטפון אדיר. אז כאן זה נכון, אבל רק מהצד השני, דיינו בערי אדום שהם מזרחית לערבה, ששם היו ישראל, אז אתם לא תראו לא רוח ולא גשם, אלא תראו את התוצאה, את המים. ושתיתם אתם ומקניכם ובהמתכם, דיינו בהמות רכיבה וצון ובקר, זה המקנה. ונקל זאת בעיני, כלומר עכשיו התופעה הזו היא תופעה ידועה, זה לא, אלישע לא חידש פה שום דבר, הנס הוא בתזמון. דיינו, עכשיו אתם צריכים, אז עכשיו ירדו גשמים במזרח ובערי אדום, ופתאום תראו שמגיעים הרבה מים באופן ניסי. ונקל זאת בעיני השם, דהיינו הנס הזה הוא קל וקטן עליו כמו שאומרים היום, אלא הוא גם ייתן את מואב בידכם, גם יציל אתכם מצמא וגם אתם תנצחו את מואב. וכשתכבשו את מואב תקו כל עיר מבצר, עיר מבוצרת וכל עיר מובחרת, דהיינו את הערים הטובות והחזקות, וכל עץ טוב שזה עץ פרי תפילו, תכרתו ותפילו, בכל מעייני מים תסתומו, כמו בפרשת השבוע, סיתמום פלישתים וימלאום עפר, דהיינו לזרוק אבנים ועפר לתוך הבאר, לתוך הנביעה, עד שסותמים את הנביאה.
נתן
או, שאלה מצוינת. התורה אומרת שלא, פרשת התצא או שופטים, שופטים. לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן, נכון? כי תצור על עיר להילחם עליה. אז באמת הרמב״ם כותב בהקדמת פירוש המשנה, הוא מביא את זה כדוגמה להוראת שעה על פי נביא, שזה כנגד הדין. כמו שאליהו הקריב בבמת יחיד, שזה חיוב קראת, אחרי בחירת ירושלים בהוראת שעה, כך אלישע הורה להם בשם השם לעבור על דין תורה.
זה ציווי? לא,
ציווי. והקיתם, תפילו, הסתומו, תכאיבו. הביצוע הוא בפסוק כ"ה, יהרוסו, ישליחו, הסתומו, אתה רואה?
לא, כאילו, יפילו. מתאר להם את מה שהם עתיד להיות.
לא, לא, כציווי, כציווי, לא רק כתיאור.
זה בעצם הפך להיות מלחמת מצווה?
בכל מקרה זה מלחמת מצווה, כי זו עזרת ישראל מהצר. ראינו שמואב מרדו ופשטו על יהודה, אבל פה זה בהוראת שעה באמת נגד הדין. הוא אומר להם במילים אחרות להפוך את מואב לאדמה חרוכה, מה שנשאר, מה שנקרא. כן, בכל החלקה הטובה, דהיינו חלקה שהיא מעובדת, חלקה חקלאית, תכאיבו באבנים. אפשר לרפא את החלקה על ידי כך שמוצאים מנה את האבנים, ואז אפשר להתחיל לחבוש אותה, ואפשר להחזיר אליה את האבנים ולהכאיב אותה, דהיינו לקלקל אותה. חז"ל הביאו לזה ראיה, כאילו מצאו לזה מקור, רמז, במקרא, שכחתי את הזה, לא תדרוש שלומם וטובתם, כל החלקה הטובה תכאיבו, כל עץ טוב תפילו, דהיינו, לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם, ולמה? על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, ואשר שכר עליך את בלק, את בלעם בן בעור וכולי, הכוונה מואב זה אומה שפלה, אומה נבזית, הם סך כל אחיינים שלנו, בני דודים שלנו, היינו מצפים מהם קבלת פנים אחרת, ודווקא הם לא קידמו בלחם ובמים, ולא עוד אלה שסחרו את בלעם, למרות שלא התגרנו בהם, לכן בהוראת שעה מצווים לגלח שם את השטח, ולא להסתפק רק בכיבוש. כן, עד כאן קראנו, נכון? אז בואו, כמה זמן עוד יש לנו? בסדר, בואו נקרא מקף ועד סוף כף ה'. ויהי בבוקר כעלות המנחה, והנה מים באים מדרך אדום, מתאימה לארץ את המים וכל מואב, כי עלו המלאכים להילחם בהם, ויצעקו מכל חוגר חגורה, ויעמדו על הגבול וישכימו בבוקר, והשמש זרחה על המים, ויראו מואב מנגד, ויאמרו דם זה החורב נחרבו המלאכים ויקומו ועתה לשלל מואב ויבואו אל מחנה ישראל ויקומו את מואב וינוסו מפניהם ויקומה והכות וערים ירו כל חלקה טובה ישליחו משנו וכל מעיין מים סתומו וכל עצוב יפילו עד אישים ובניה בקיר חרסת ויסובו הקלעים ויקוה והיא בבוקר כעלות המנחה ותארת איזה סתרה יש כאלה שקמים אולי במנחה ונקראת מנחה אז הבוקר זה עלות השחר וכעלות המנחה זה הזריחה, שאז בבית המקדש מעלים את מנחת השחר, את עולת השחר. ראינו כזה ביטוי בעלות המנחה בער הכרמל, אבל שם זה היה תמיד של בין זמן הקרבת תלמיד שבין הארבעים במקדש, ופה הכוונה, אז כנראה שהגשם ירד בבוקר, בעלות השחר רחוק משם, ועם הזריחה כעלות המנחה, בזמן הקרבת התמיד בבית המקדש כבר הגיעו המים עליהם כן קודם לא אמרתי אבל אשר יצק מים על ידי אליהו אז אדם צמא, הוא כל הזמן מדבר על מים, אז צריך לתאר את אלישע, אז הוא אומר, הוא יסק מים, אולי יביא לנו מים, כל דבר עכשיו מתקשר לנושא הבוער. והנה מים באים מדרך אדום, דיינו מהרי אדום, ותמלא הארץ, הערבה, איפה שנמצאים, את המים, כמו שאלישע אמר, גבים גבים, כן, הרבה הרבה מצבורי מים. וכל מואב שמעו כי עלו המלאכים להילחם בם, לא עכשיו, אלא שהם ראו שכבר המסע מלחמתי מגיע אליהם מדרום, מכיוון אדום, ויצעקו, כן, ויצעקו זה נפעל של צעקו להם, קרזו להם, והם נענו לקריאה, ויצעקו מכל חוגר חגורה ומעלה. חוגר חגורה זה חייל פשוט שיש לו חרב על החגור, ומעלה זה קצין, ויעמדו על הגבול הדרומי של מואב לקדם את פני שלושת הצבאות. ובאותו בוקר שבו ירד גשם, והשכימו בבוקר, והשמש זרחה על המים, ויראו מואב מנגד, כן, ממול מרחוק את המים אדומים כדם בגלל השמש שזורחת על המים. נכון, ולכן נראה לומר גם שכדרכם של שיטפונות יש המון סחף של חול, ואדום נקראת אדום, נכון שהשבת נקרא האדום, האדום הזה, על כן קרא שמו אדום, אבל הרבה פעמים יש בתנך כאילו כפל משמעות של שמות, אז אדום, הערים שלה באמת אדומים, זה נכון, אז שמגיעים מים שהם אדומים והשמש מכה עליהם, ואדם רוצה לראות, אדם רואה מה שהוא רוצה לראות, אז המואבים אומרים כנראה חרב איש ברעהו, וזה היה קורה לפעמים, שמרוב פחד או בלגן, אלה שומעים רעש, אלה כך וכך, מתחילים להרוג אחד את השני. ויאמרו דם זה, החורב נחרבו המלאכים, כן, זה מלשון חרב, חרב איש הייתה ביד רעהו, יכול להיות שזה גם לשון חורב, דיינו לשון צמא, אולי הם התחילו במלחמה על המים המעטים שהיו, או משהו כזה. ויקו איש את רעהו, כך אומרים המואבים, ועתה לשלה למואב, עכשיו אנחנו רק צריכים ללכת לבזוז ביזה. אז מואב באים אל מחנה ישראל, אבל הם לא באים במערך מלחמתי, הם לא באים כמו צבא מסודר, הם באים כל אחד לעשות לביתו, כמו שאומרים היום, לשלול שלל ולבוז בז. ואז ישראל ששתו לרוויה קמו עליהם כשהם מסודרים וערוכים לקרב, ויקו את מואב, ומואב נסו מפניהם, ויקו בה במואב והקות את מואב. שלוש פעמים זה אומר שהם עשו את זה טוב טוב. והערים יהרוסו, את ערי מואב הם הרסו. עתיד זה כאילו, זה בא לומר שהפעולה התמשכה, זה לקח הרבה זמן. וכל חלקה טובה הם השליחו איש אבנו, כל אחד לקח אבן ביד, וכולם זרקו על החלקה הטובה. ייתכן שהיו שם הרבה אבנים מהערים הנהרסות. כאילו ליד כל בית יש חלקת אדמה וכרצה בזה, אז קודם כל הורסים את הבית, ואז כל אחד לוקח אבן, ועל החלקה שלוקח המון זמן, איך הערבים עושים? הערבים מסתכלים את החלקות ועושים טרסות מהאבנים. כל הטרסות האלה הביאו אותם מתוך השטח. אז עכשיו להחזיר את הטרס על השטח זה נזק אדיר. וכל מעיין מים מסתומו באבנים ואפר, וכל עץ טוב יפילו ויחרטו, עד ישאיר אבניה בקיר חרסת, ויסובו הקלעים ויקוה. מה זה? קיר חרסת זו הבירה של מואב. ונזכר, וכתוב לי פה ישעיה תת זין זין. בואו נציץ שם רגע. שם כתוב קיר חרס. כמדומני. ישעיהו תת זין זין. יש גם בירמיהו. כן, לאשישי קיר חרסת. חרסת. וכולי, נראה לי שגם כתוב חרס בכמה מקומות בתנך. קיר זה עיר, עיר בצורה עם חומה, אז כנראה שהבירה של מואב היום מזהים אותה עם איזה מקום ידוע בדרום עבר הירדן, על קרק, שזה קרח, זה גם מלשון שהוא מוקף חומה, קרק וקרח מלשון חזל. אז יכול להיות שהחומה שלה הייתה מיוחדת בכך שהיא לא הייתה בנויה מאבנים אלא מחמר שרוף, מלבנים, כמו בדור הפלגה, לכן קראו לה קיר חרסת. אז העיר היחידה שחומתה נשארה זו הייתה קיר חרסת, אבל מה שכן עשו, שהקלעים של מחנה ישראל הסתובבו סביב החומה ויקוע, דיינו כל מי שעמד על החומה וגם מי שבתוך העיר, ספג ארטילריה של חיצים ואבנים בתוך העיר, אבל העיר עצמה לא נכבשה. נשלים מחר את ה... יש לנו עוד שני פסוקים לתיאור למה שם בעצם לא הכריעו את קיר חרס, את בירת מואב. אז זה נראה כבר מחר, בעזרת השם. ברוכים תהיו.